אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
תתארו לכם, אתם יושבים כל המשפחה בבית קפה, שעת צהריים אביבית שקטה, כשפתאום פורצים פנים החמושים ומתחילים לרסס לכל עבר.
اللي موجودين هنا شفنا منظر ما بنشوفه الا بالافلام هذا الكلام مش راح بوعد رهط كل
انتبهت خوشفين يشار على البيغوا אבל בבית הקפה ברעת באחד הימים האחרונים היורים היו בני חמולה יריבה לחמולה שאחד מבניה מפעיל את בית הקפה. שלום לכם, אני עקיבא נוביק, אתם מאזינים לעוד יום. כבר הרבה זמן אנחנו שומעים על חוסר המשילות בדרום, על נהגים פורי חוק, על פשיעה חקלאית, תשלומי פרוטקשן. אבל למרות כל ההצהרות וההבטחות הפומפוזיות של פוליטיקאים, המצב בשטח רק הולך ומחריף. הרשתות החברתיות ובמיוחד הטיק טוק משחקות תפקיד באינטיפאדה הפנימית הזאת, בטרור שמשתולל ברחובות הבדואים. בפרק הזה נשאל איפה המשטרה ואיפה ההנהגה הבדואית עצמה. מיד נהיה עם פרופסור אליאן אלקרינאוי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, שהוא יליד רעת, אבל קודם כל כתבנו בדרום אסף פוזיילו, ואלן אסף.
שלום.
קח אותנו אל קפה רעת באחד הימים האחרונים, מה קורה שם?
תמיד אומרים על האלימות בנגב, מערב פרוע, במקרה הזה, תקשיב, זה אירוע כל כך קיצוני, מעולם, אפילו במושגים של האלימות בחברה הבדואית, לא היה אירוע כזה, והיו הפעם שניים, יום אחר יום, חמושים שנכנסו פעמיים לשני בתי קפה, לילה אחר לילה, הפכו שולחנות, זרקו חפצים, ובעיקר ריססו ברובי M16, בלי הכרה, פשוט בלי הכרה, בתוך בתי הקפה, לילה אחר לילה. בפעם הראשונה היו שם משפחות, גם גברים וגם נשים, שזה מאוד נדיר, וגם הילדים שלהם, הם כולם היו ביחד, בקפה, שנפתח יומיים קודם ברעת. בפעם השנייה היו הרבה גברים מכל אזור רעת שהגיעו לשתות קפה ולעשן נרגילה, ובשני המקרים אנשים פשוט או נמלטים על חייהם, או מתחבאים מתחת לשולחנות ושברי זכוכיות על הרצפה ומתחננים ליורים על חייהם. ממש שומעים את זה בהקלטות, כמו הסרטים של טרנטינו והמערבונים של ג'ון ויין ביחד. אבל זה לא סרט, זה לא בידור, אלה פשוט פיגועים פליליים מסוכנים מאוד.
תסביר לי מה הכוונה פיגוע פלילי, כלומר באים להרוג את כל מי שבבית קפה, כי אם אני מדמיין שנקלטתי חלילה לפיגוע, אני נמלט על חיי. פה היורים באים להעביר מסר, באים לזעזע או באים להרוג?
באים להעביר מסר ולזעזע, ולא אכפת להם אם אנשים ייפגעו, או אפילו ימותו בדרך, זה ממש לא עניין אותם, כי הם פשוט ירו על אנשים וריססו.
מה המסר?
המסר הוא, אל תתעסקו עם המשפחה שלנו, משפחת אל-בחירי, שזו בעצם משפחה שהיא אומנם מאוד קטנה ברעת, יש שם כ-150 איש, אבל היא עשתה מעין קואליציה עם כמה משפחות קטנות אחרות, מאבקי שליטה כמו שאנחנו מכירים, או ממשפחות פשע, או מחמולות בדויות, פרוטקשן, מחסות, לא רק מול יהודים, גם מול חברות ענק, מול חברת חשמל, מול מקורות, זה קורה. אבל בשנים האחרונות, זה כבר לא בעיה רק בחברה היהודית, יש כבר פרוטקשן, יש כבר פריצות, יש כבר איומים, גם בחברה הבדואית.
שמעתי השבוע ראיון בקלמן ליברמן עם בן למשפחת אלוברה, שהוא הזכיין החדש של קפה רעת.
פתאום התחילו לדבר על זה שיש פה בחורות, כאילו בדואיות וזה שמועסקות כאן במקום.
מלצריות, נשים, זה היה העניין.
כן.
אבל ידעת שזה נושא? שזו בעיה מבחינת אנשים מסוימים ברהט כשפתחת את המקום?
לא, 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 לא חשבתי רגע, כל העסקים פה ברהט, כולם מעסיקים פה בחורות. אין עסק שלא תלך אליו פה ברהט או בכל מקום אחר, ולא תראה בחורות בדואיות מעסקות שם.
עד כמה זה עניין תרבותי בדואי של באמת מחאה למלצריות נגיד?
נכון, אז הפריע להם מאוד שנשים עובדות בתור מלצריות ומשרתות בין היתר גם גברים בקפה, אבל זה רק על פני השטח, כי משהו באמת הנקודה האמיתית זו השליטה, וכשרוצים לשלוט במשפחה אחרת, אז הם ישלטו, מה שהם יגידו זה מה שיהיה, וכשרוצים לפגוע בבדואי, אז אפשר לפגוע בו או בקרקע, ולהראות אני יותר חזק, ולי יש יותר כבוד ואת המילה האחרונה, או בנשים, במבלות המשפחה, שהולכות ועובדות בתוך הקפה הזה, אז המשפחה שמתיימרת להיות המשפחה השלטת והחזקה, שאומרת את המילה האחרונה, אומרת אנחנו נקבע לכם מי יעבוד, אנחנו בעצם נקבע כל מה שאנחנו רוצים, בעסק הזה שלכם או בעסקים אחרים, ואם אתם תעיזו לא לעשות את מה שאנחנו רוצים, אז הנה, אז זו התוצאה, וזה בעצם גורם לבעיה אחרת, המשפחה שירו על העסקים שלה, משפחת אל אוברה, משפחה ענקית, כמה אלפים ברעת, היא עכשיו במלכוד, היא אומרת, אם אנחנו לא נגיב לכוח הזה, אז אנחנו נתפסים בקודים שלנו, בתוך החברה שלנו, כמו משפחה חלשה, שנותנת שידרכו עליה, הכבוד שלנו נפגע בצורה אנושה, בידי משפחה הרבה יותר קטנה, הגודל פה משחק תפקיד מאוד מאוד גדול, במושגים השבטיים, ואנחנו לא מגיבים, אנחנו רק מזמינים, את ההתקפות הבאות מצד כל מי שרוצה עכשיו לפגוע בנו. ואגב, העניין הזה יידרדר עכשיו לטיק טוק, וזה מה שגרם להתקפה השנייה, כשצעירים ממשפחת אל אוברה יצאו בטיק טוק נגד צעירים ממשפחת אל בחירי, הגיבו למה שהם עשו, קיללו אותם, אימו עליהם, וזה מה שבעצם גרם להתקפה השנייה.
בעצם אתה מספר לנו שהרשתות החברתיות הן דלק שנשפך על המדורה.
כן, בעיקר בשנתיים האחרונות, שכל קרבות החמולות עוברות לרשתות החברתיות, עכשיו זה בעיקר לטיק טוק, ופשוט רואים שם גם המשך של קרבות חמולות, וגם ליבוי, וגם דברים שגורמים לקרבות הבאים, למשל צעירים, שמתרברבים עם הכוח שלהם, כדי להראות כמה שהם יותר גברים, בסוף הכל מתחיל ונגמר בזה.
הכל זה גבריות רעילה, בכל נושא, תמשיך.
ואז הם בעצם מצטלמים עם כמויות אדירות של נשק, המון פעמים שהם בכלל לא רעולי פנים, גלויי פנים, או עם חשבון הטיק טוק שלהם, או כשהם יורים צרורות למטרות, או באוויר, או כשהם מאיימים על משפחה אחרת בצורה מאוד מאוד מפורשת, למשל עם ראשים של כבשים שחוטים.
ראשים של כבשים שחוטים.
כן, הם פשוט צילמו שני ראשי כבש שחוטים, כשלאדם כתוב בדם היה איזשהו קוד מאוד מאוד מפורש וברור שהם הולכים לפגוע במשפחה האחרת, זה היה בתל שבע, או כל מיני מפגני כוח אחרים, למשל נער בן 16, ממש כמעט ילד, שירו לו בראש והוא חטף 12 כדורים בתוך הגוף, כל זה צולם אחרי מסכת איומים מצולמת של המשפחה היריבה, הוא שוחרר מבית החולים אחרי שהוא היה במצב אנוש, עשו לו חפלה בתל שבע, על זה שהוא שוחרר מבית החולים, ומה קרה בחפלה? האחים שלו צילמו אותו, את אותו ילד, יורה בצרורות ב-M16 באוויר, כדי בעצם להראות למשפחה האחרת, אנחנו כאן ואנחנו חזקים, ואנחנו הולכים לפגוע בכם. זה לובה כמובן בכתוביות, בסטורי הזה, שהם הולכים לפגוע בהם.
אתה מתאר פה אסף תופעה של פושעים שמצלמים סרטונים של 15 שניות, אומרים מפורשות במי הם הולכים לפגוע, מראים את הנשק, יש המון עבירות בסרטון כזה, למה המשטרה לא בעצם פותחת טיק טוק ומתחילה אחד אחד להוריד אותם?
הם עשו את זה, אבל רק באיחור, וגם כשהם כן עשו את זה, זו שאלה מצוינת, למה לא עוצרים את כל האנשים האלה מיד, ופשוט מעמידים אותם לדין, ומכניסים אותם לכלא לתקופה ארוכה. באמת, זה כמו שאתה אומר, יש פה כל כך הרבה עבירות, העבירה הכי מינימלית, זה בעצם החזקת נשק שלא כדין, כן? ולרבים מהם יש נשק צהלי בכלל. אז למה לא עושים את זה? ואם בחלק מהמקרים הם עושים את זה מחשבונות מזויפים, מאינסטגרם וטיק טוק מזויפים, אז איפה מחלקת הסייבר הגדולה של משטרת ישראל, של השבק? לא עושים את זה. אנחנו פרסמנו לא פעם סרטונים מפורשים, רואים צעירים מרססים בירי לכיוון בתים בתוך יישובים בדואים, הם לא נעצרו, וחלקם כשכן נעצרו זה היה בדיעבד.
ובתקופה האחרונה המשטרה מקימה כוח משימה מיוחד, מה השתנה בנושא הזה?
סוף סוף ההבנה, שההבנה הזאת לא קרתה סתם, היא קרתה בגלל פרסומים בתקשורת וברשתות החברתיות, שיש פה בעיה, האלימות עלתה באמת בצורה מאוד מאוד קיצונית בשנתיים האחרונות, גם הפלילית וגם הלאומנית, מה שלא היה אף פעם, אז המשטרה הקימה כוח משימה מיוחד, בתוך, קודם כל זה היה בתוך באר שבע, שהוא כבר עובד כמה חודשים וגם מגיע לתוצאות, אז לפני יומיים, המשטרה הבינה שגם במגזר הבדואי צריך לעשות את זה, ובעצם שכפלו את הכוח הזה, ועכשיו יש גם כוח משימה מיוחד שפועל בתוך רהט. עכשיו, כמה זמן הוא יפעל, אני לא יודע, אם זה עניין של שבועות, כמו שקרה עם כל כוחות מג"ב שירדו לנגב אחרי כמה אירועים קיצוניים, ואז נעלמו, או זה עניין של חודשים, אני מאוד מקווה שזה עניין פשוט קבוע, אבל עצם זה שמקימים כוח משימה מיוחד למאבק באלימות בתוך החברה הבדואית, זה מצד אחד מעולה, מצד שני זה רק אולי מדגיש את המחדלים, כי זה לא נעשה עד עכשיו. ואגב, המשטרה היא הראשונה שעכשיו כבר מודה בפה מלא, שהיא לא יכולה להכניס כוחות קטנים לחלק מהיישובים הבדואים או השכונות הבדואיות, שהם צריכים כוחות מאוד מאוד גדולים, אחרת זורקים עליהם אבנים או יורים עליהם, זה גם עניין שהוא התחיל רק לאחרונה, רק בחודש וחצי האחרונים שהתחילו ממש לירות על שוטרים, זה לא קרה אף פעם, עכשיו הם כבר אומרים את זה בצורה יותר גלויה ורשמית.
והשבוע ראש עיריית רהט קורא, גם בראיון ברשת ב', למבצע משטרתי של שבוע עד 10 ימים, לעבור מבית לבית, לאסוף נשק.
תעזרו לי, תזרימו כוחות לרהט, תביאו כל הכוחות, עד כדי כך אמרתי, תביאו כל הכוחות שהיו בתל אביב, איפה שנעשה הפיגוע, תעביר אותם לרהט רק של שבוע אחד, שפשוט מאוד יוציאו כל הנשק הלא חוקי שמסתובב בתוך העיר, ויתפס את העבריינים האלה, שחלק מהם גם לצערי הרב מקבל פרוטקשן מהאנשים.
יש סיכוי לכזה דבר? זה ממש מבצע חומת מגן בתוך ישראל.
כן, יש סיכוי לכזה דבר, רק שזה מסכן את החברה היהודית, לצערי. כשהיו הרבה מאוד אירועים בכל הארץ, והיו הרבה מאוד פרסומים שליליים נגד המשטרה, פרסומים ברשתות החברתיות היהודיות, ובתקשורת היהודית, וכשזה הפך לעניין לאומני, ואז זה כמובן סיכן את החברה היהודית, אז עשו את זה. השורה התחתונה זה, הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט, באמת להקים כוח משימה מיוחד כללי, לא רק משטרה אגב, זה צריך להיות גם פרקליטות, וגם עוד כל מיני גופי אכיפה אחרים, אבל לא עושים את זה, כי זה לא משרת אף אחד, ועכשיו אישרו תוכנית חומש, הגדולה ביותר אי פעם למגזר הבדואי, זה 5.2 מיליארד, מעולם לא היה כזו תוכנית חומש, אבל אין שם את האכיפה, פרק האכיפה לא נכנס, בגלל רעם, וגם אגב לפני רעם בתוכנית החומש הקודמת שהייתה נטו ממשלת ימין, גם אז לא דאגו לאכיפה.
אסף פוזיילוב כתבנו בדרום, תודה רבה.
תודה.
אליאן אלקרינאוי נולד ברהט, הוא פרופסור באוניברסיטת בן גוריון בנגב, והוא הבדואי הראשון שעמד בראש מכללה, נשיא מכללת אחווה, וגם חקר שנים רבות את החברה שבה הוא חי. פרופסור אלקרינאוי, שלום.
אהלן, שלום לך ולכל המאזינים.
איך אתה רואה את אירועי סוף השבוע ברהט?
כן, האמת היא שזה לא נראה טוב. אני רוצה לשים את זה בכמה הקשרים. אני חושב שמדובר באוכלוסייה מאוד טובה, ואנשים מאוד טובים בסך הכל. גם המבנה החברתי, אנשים מכבדים אחד את השני. קרה משהו כנראה בשבועיים האחרונים, וזה דבר שבהחלט מאוד מדאיג אותנו, ו... מעלה הרבה מאוד סימני שאלה לגבי הנושא הזה של מה שאני מדבר עליו כל הזמן, הנושא של נוכחות המשטרה. היעדר השיטור ברחוב הערבי יצר מצב שאנשים בעצם התחילו לקחת את החוק לידיים. זאת אומרת, האזרח הפשוט כמו עליין ואחרים מתחילים להרגיש לא בטוחים. וכדי להיות יותר בטוח, ואני שמעתי את זה מחלק מהצעירים, אומרים, אוקיי, אז מה אנחנו עושים? אם המשטרה לא יכולה לגן עליי, אם אני לא מרגיש בטוח בבית שלי, ביישוב שלי, ויש לי את הכבוד שלי, ושלא יתקפו אותי, אז אולי הגיע הזמן גם אני אתחיל לרכוש נשק. ולכן, המציאות הזאת של הנשק שמסתובב, והמסחר בנשק בחברה הערבית כולה, כולל המגזר הבדואי, התחיל לתפוס תאוצה. בקרב אלה שסוחרים בנשק, היום אנחנו מדברים באמת על כמות לא מבוטלת של כלי נשק, אלפי כלי נשק שמסתובבים בחברה הערבית, כולל החברה הבדואית, ולכן זה הפך להיות עסק, החליף את הסמים, החליף את המסחר בסמים, מאוד רווחי, והאנשים שהסוחרים המרכזיים בעצם התחילו להעסיק עוד אנשים איתם, זאת אומרת הפך להיות מקור הכנסה, אבל האזרח הפשוט בסופו של דבר מרגיש לא בטוח, ולכן הוא נוטה לרכוש נשק. ראינו את זה במהלך השבועיים האחרונים ברהט, וזה דבר שמאוד מדאיג אותי. אבל צריך לדעת גם, לנבין באמת גם את הסיבות בכלל. האנשים האלה בעצם נמצאים גם הכי, וזה לא אני אומר את זה, זה הממצאים של מדינת ישראל, שהאוכלוסייה הבדואית היא האוכלוסייה הכי ענייה, בין העניים במדינת ישראל. זאת אומרת, אם בשוליים, השאלה מה אנחנו עושים, איזה משאבים אנחנו נותנים, איך אנחנו מחזקים את מערכת החינוך, האם מערכת החינוך בחברה הבדואית מכשירה את התלמיד להתמודד עם עידן ה-121, אני לא יודע. עד כמה האוכלוסייה הזאת שמסיימים, אלפים שמסיימים תיכון, ממשיכים את ההשכלה הגבוהה, או פונים לאפיקה של האקדמיה. לא גבוה. ולכן אלה שנושרים, אלה שמונשרים, אלה שנמצאים בשוליים, יש כאן סכנה מסוימת. צריך גם לקחת בחשבון, מעבר להדרה הכלכלית החברתית, אנחנו מדברים על חברה מסורתית שעוברת הרבה מאוד תמורות.
בדיוק, כי שמעתי פרופסור אלקרינאוי, את בעל בית הקפה שבו התרחש הטרור האזרחי הזה, שבו ירו, הוא לא דיבר על העוני, אלא יותר על העניין הדתי, על זה שמלצריות בדואיות משרתות גם גברים שבאים לשתות.
יש פתגם בערבית אומר, ואני אומר את זה כל הזמן, מן סקף אמרה סקף אל-מוג'תמע, אם האישה משכילה, כל החברה משכילה. אז עבדך הנאמן, פעלתי אני ופרופסור אבישי ברוורמן בזמנו, להביא הרבה מאוד בנות בדואיות לאוניברסיטה, ושנינו את התרבות ואת המציאות. היום, בתואר הראשון, יש לנו יותר סטודנטיות בנות מאשר בנים. בכל המוסדות להשכלה גבוהה בזה. ולכן יצרנו מציאות חדשה. עכשיו, האם זה באמת בגלל שבנות עובדות כמלצריות בבתי הקפה? אני לא יודע, אני לא ביקרתי שם, אני לא ראיתי, אבל אני יודע עד כמה יש פתיחות להעסקת נשים. אני רואה, וזאת הודות גם לראש העיר לשעבר טלאל אלקרינאוי, במקרה הוא אח שלי, שפעל להביא בעצם צוד הסטרים לרהט. ויש שם המון נשים בדואיות עובדות, הן הפכו להיות שותפות לבניית הכלכלה. אז עכשיו אם יש איזשהו אירוע אחת או שניים, אני לא יודע לגבי האירוע השני, אני חושב שזה סכסוך בין משפחות, אז אני לא רוצה להקטים את כל היישוב של 75-80 אלף תושבים, שהאנשים האלה טרוריסטים ודברים כאלה. לא, אני לא מסכים עם הגרסה הזאת, ואני חושב שהאוכלוסייה הזאת היא משרתת גם במשטרה וגם בצבא, ואנשים, באמת אנשים מצוינים בסך הכל, אני מכיר את האוכלוסייה הזאת.
יש התגייסות למשטרה בקרב צעירים ברהט?
בטח, אני רואה שהרבה מאוד חבר'ה שמתעניינים, כולל אצלנו במשפחה, מתגייסים למשטרה, ואני חושב שזה מאוד חשוב גם לגייס, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, למשטרה צעירים מהחברה הבדואית, כי הם מכירים את התרבות, הם יכולים לתקשר עם האוכלוסייה, הם יכולים גם להעביר מסר אחר, זה מאוד חשוב.
עד כמה אמירה כמו זו של חבר הכנסת איימן עודה נגד סיוע לכוחות הביטחון פוגעת בתהליכים האלה שאתה מתאר כאן?
את הפוליטיקאים, את כולם, גם היהודים וגם הערבים אני מכבד, זה שאני לא מסכים איתם זה סיפור אחד, אני חושב שבאמת המשטרה היא נמצאת שם כדי לתת הגנה לכולנו, וראינו את זה באמת עם השוטר, אללה ירחמו, חורי, שהגן בגופו על אנשים, עכשיו זה יכול להיות גם ערבי וזה יכול להיות גם יהודי, אין כאן, אתה יודע, לעשות הפרדה במי המחבל הולך לפגוע, אנחנו חיים ביחד. אז הכוחות המשטרה בעצם הם נמצאים שם כדי להגן, אני חושב שבסופו של דבר גם, וזאת אמרה גם לחבר הכנסת איימן עודה, שאני מאוד מעריך אותו כבן אדם, שלפעמים זה שנמצאים גם שוטרים ערבים יכולים לתקשר עם הפלסטינאים בשפה שלהם, זה רק אמור לגשר על הפערים ולהפוך את המשטרה יותר רגישה ויותר מתחשבת, בצרכים של הפלסטינאים ובצרכים של כלל האוכלוסייה יהודים וערבים. בית, אני חושב שמאוד חשוב בעצם לפעול ולאסוף את הנשק שנמצא, ויש הרבה מאוד כלי נשק שמסתובבים בחברה הערבית. יש כאן שיתוף פעולה יהודי-ערבי בכל מה שקשור לנושא של נשק. זה הפך להיות עסק שמכניס המון כסף. החברה הערבית בעצם הפכה להיות החצר האחורית לפשע. במדינת ישראל, לסחר בנשק בחברה הישראלית, כי זה חוסל ביישובים היהודים, כמו בנתניה, נהריה וכיוצא בזה. ואני חושב שזה מהלך מאוד חשוב.
איפה האחריות של מנהיגי הבדואים, של החברה עצמה?
יש גם תפקיד באמת לראשי המשפחות, לראשי הרשויות המקומיות בחברה הבדואית, לדבר לצעירים שלהם. יש בעצם גם תפקיד לאימאמים בימי שישי, לדבר לקהל שלהם, לדבר לצעירים שלהם, שהאלימות היא לא דרכנו, דווקא עכשיו, ואני שומע, אתה יודע, הרבה מדברים על הנושא של רמדאן, ורמדאן מעלה את המפלס, חודש הרמדאן הוא חודש של סליחות, חודש של עזרה, חודש של פיוס, חודש של אחווה, לא חודש של להרוג אנשים ולרצוח אנשים, אני לא יודע מאיפה המציאו את זה, ולכן אנחנו זורמים אחרי הדברים, ואני חושב שיש לאימאמים תפקיד מאוד חשוב, ושוב, ואני חושב שמערכת החינוך יכולה להיות גם כאן, שחקן מאוד מרכזי, בלדבר לנוער, לדבר לאנשים האלה, נגד האלימות, זה דבר שהוא לא נמצא בתרבות שלנו, זה לא נמצא בדת שלנו, זה לא נמצא בלוקסיקון של החברה הערבית, האלימות, זה דבר שלא מכובד. מנהיגי המשפחות, לראשי השבטים, לשכם, לכולם, כל אחד יש לו בעצם את הכוח שלו ואת העוצמה שלו, כדי לשנות את המציאות הזאת, אסור לתת לזה להידרדר, אבל בסך הכל באמת מדובר בחברה ברהט, אנשים מאוד טובים.
פרופסור אליאן אלקרינאוי, תודה רבה.
כן, באמת, תודה רבה.
תודה לכם שהזנתם לפרק הזה של עוד יום, שערך והפיק דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס הסטאר רחל רפאלי, על הביצוע הטכני היו חיים זקן ואריאל מור. עכשיו אתם יודעים מה הדיל, היה לכם מעניין, תשתפו את הפרק. תנו לנו דירוג גבוה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, ואם יש לכם מערות על מה שאמרנו, או רעיונות לפרקים הבאים, תכתבו לנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, שווה להצטרף אליה, אגב יש אחלה הסקטים, לא רק עוד יום, תוכלו גם לכתוב בחשבונות שלי, עקיבא נוביק. ונשתמע בפרקים הבאים, אה?